כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הוא חוזר. תוך כך שרים בממשלת הצללים של האופוזיציה התפטרו היום כדי לאלץ את מנהיג האופוזיציה לפרוש גם הוא, לפי שעתו ובבואו בממלכה האנגלית, ובעיקר הרבה סימני שאלה לגבי העתיד. ועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת חוק של כולנו לפי היזכו העובדים בישראל לשישה סופי שבוע ארוכים במהלך השנה. במהלכן יצאו העובדים מיום חמישי לחופשה ויחזרו ביום שני בבוקר. בהתאחדות התעשיינים אומרים כי החוק יביא לעליית יוקר המחיה ופיטורי עובדים. וגם על החלטת הרבנות הראשית לישראל להקים ועדה שתשקול לבטל את מערך הכשרות שלה ולהפריט את הכשרות לגופי כשרות פרטיים שיפעלו בהיתר הרבנות. נברר מה המשמעות של ועדה כזו והחלטות שונות בעניין. וגם נסכם את ימי השבעה של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב שלום כהן שליטה, שישב שבעה על רעייתו עליה שלום הרבנית יעל כהן. גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואישי ציבור רבים שבאו לנחמו. ואלו העניינים של סדר היום במהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם. אחרי שנים של מתיחות ולמעשה אפשר לומר עוינות בין טורקיה לישראל, מתפרסמים הסעיפים האחרונים בסבב ההסכמים בין ישראל לטורקיה להחזרת הנורמליזציה בין המדינות. ישראל משלמת הרבה בשביל ההסכם הזה, גם פיצויים למשפחות ההרוגים על המרמרה, גם מתן אפשרות לטורקיה להעביר סחורות לעזה, להקים שם תחנת כוח, מרכז להתפלת מים. השגרירים חוזרים אחד לשני, וטורקיה מתחייבת לא לאפשר לאנשי חמאס לפעול משטחה. אלו פחות עיקרי ההסכם. יש כמובן עוד הרבה מאוד תתי סעיפים. מה המשמעות? אנחנו עוד נבדוק גם בהמשך משמעות כלכלית להסכם מסוג כזה, אם בכלל. אבל אנחנו תחילה עם מי שהיה שר החוץ בזמן המשבר הזה שהחל לפני מספר שנים. דני אילון, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב. אתה היית בעבר גם סגן שר החוץ וגם ניסית בזמנו לנהל את המשבר הזה, אבל עד מהרה היחסים התדרדרו מהצד הטורקי בצורה חד צדדית וקיצונית, והגענו עד לאן שהגענו. היום כשאתה רואה את ההסכם הזה, השאלה היא האם היה שווה כל הסבב הזה?
תראה, התשובה הקצרה היא כן. צריך לזכור שכל ההתדרדרות ביחסים עם טורקיה התחילה ב-2002 עם עלייתו לשלטון של ארדואן. ארדואן הוא אסלאמיסט קיצוני, הוא גם לאומן קנאי, ועל חשבונה של ישראל הוא ניסה להגיע למעמד של הנהגה בעולם המוסלמי סוני, בעולם הערבי, אבל זה לא הצליח לו. ובסך הכל טורקיה היום מאוד מבודדת מבחינה מדינית, גם מול רוסיה ומול האיחוד האירופי ומדינות נוספות באזור, יוון כמובן, קפריסין וכולי. אז ככה שמבחינת ישראל לא היה יכול להיות זמן יותר טוב לחתום על ההסכם, ואני חושב שהיו ויתורים קשים, אמנם משני הצדדים, אבל בסופו של דבר אני חושב שההסכם הוא טוב לישראל.
ההסכם הזה נוגע בכמה עניינים עקרוניים, אבל בוא נדבר רגע על רצועת עזה, זה כל הסיפור. לפתע, איך הפכה טורקיה להיות המדינה שהכי חפצה בשלומה של עזה, יותר מהרבה מאוד מדינות מוסלמיות ברורות מובהקות במזרח התיכון? נתחיל במצרים למשל, שנתקע כל מגע עם רצועת עזה. פתאום הטורקים לוקחים חסות על עזה ורוצים, ובהסכם הזה יש חלק ניכר על היחסים בין טורקיה לרצועת עזה. איך זה קרה התהליך הזה?
כן, אז בדיוק לכך כיוונתי כשאמרתי שארדואן ניסה על חשבוננו להנהיג את העולם הערבי או לתפוס את המעמד הזה. חלק מזה היה התמיכה בחמאס, ובהחלט הוא לקח את המקום של מצרים. למעשה מצרים של סיסי, אחרי שמורסי האסלאמיסט סולק מהשלטון בקהיר, למעשה רואה בחמאס אויב. חמאס הוא חלק מהאחים המוסלמים שפועלים ומבצעים טרור גם בסיני, גם במצרים עצמה, מנסים שמה להחליף את השלטון ולהשליט שם מדינת אסלאם עם השריעה כחוק. ובאמת מהבחינה הזאת טורקיה תפסה את מקומה. אבל גם בעניין הזה אני חושב שבסך הכל העמידה האיתנה שהייתה של טורקיה עד לא מזמן, שהם דרשו כתנאי כמעט בא לי לעבור שישראל תסיר את הסגר מעזה כתנאי כן. לחתימת ההסכם. היום הם הסירו את התנאי הזה עוד פעם בגלל שאין להם את הכוח לאכוף את זה, וגם הבינו שישראל לא תסכים. והיום ההסכם הזה חשוב לטורקיה לא פחות, אולי אפילו יותר מישראל.
יש גורמים שטוענים שישראל ככה הלכה קצת מעבר ונתנה אולי יותר באופן לא מידתי מול מה שהטורקים נתנו לישראל. זה כדי קודם כל להגן על חיילי צה"ל ועל בכירים במערכת הביטחון שעד הרגע חשופים לתביעות בינלאומיות בבית הדין בהאג. ההסכם הזה סוגר את הסיפור על פרשיית המרמרה ומגן על בכירי צה"ל להסתובב בעולם. אתה יודע לספר לנו על זה?
כן, תראה, למעשה העניין הזה כבר סוכם. זה הדבר הראשון שסוכם, אם אתה זוכר, עוד ב-2013, כבר לפני כמעט 3 שנים, אחרי שהנשיא בוש בביקור האחרון שלו כאן, חיבר טלפונית בין ראש הממשלה נתניהו לבין ארדואן.
הנשיא אובמה או בוש?
סליחה, אובמה.
אובמה, כן.
בהחלט. וזו למעשה הייתה התחילה של המגעים. לקח 3 שנים. עוד פעם, בגלל ההתעקשות הטורקית בעיקר על נושא, בנושא הסגר, וישראל כבר הסכימה אז, בצער רב, לשלם פיצויים, סביבות ה-20 מיליון דולר, אבל לא ישירות למשפחות ההרוגים, שמבחינתנו היו ועדיין טרוריסטים, אלא באמצעות קרן. אז ככה שאין זיקה ישירה בין ישראל לבין אותם משפחות, ומצד שני, הטורקים מתחייבים לא להגיש איזה שהם כתבי אישום או איזה שהם
תביעות.
כן, תביעות נגד אף אחד מהחיילים. תשמע, זה דבר שהוא בהחלט לא מוצא חן, אני מניח, בעיני אף ישראלי. בסך הכל אנחנו שלחנו לשם את מיטב בנינו, החבר'ה של הקומנדו הימי, השייטת, שביצעו באמת עבודה הירואית. חלק מהם, אנחנו יודעים, נפצע קשה.
לא רק זה, עצם מתן הפיצויים ותשלום כסף כל כך רב, רק אולי מראה שאולי אותם חיילי צהל עשו משהו לא חוקי, לא בסדר, הנה נותנים להם פיצויים. מה זה עושה לעורף הישראלי?
זה בהחלט החלק הקשה ביותר בהסכם שאני רואה לפחות. הייתי אומר, מה שממתיק מעט את התלולה אבל לא מספיק, זה העובדה שהפיצויים משולמים לקרן, אז זה לא מוגדר כפיצויים ישירים, ככה שישראל לא לוקחת את האשמה, לא מכירה בשום אשמה מצד אחד, ומצד שני שיש את המחויבות הזאת לא לתבוע אף אחד מאנשינו, כן. שזה גם כן איזושהי נקודה חיובית, אבל אתה צודק, בסך הכל זה דבר קשה ביותר, ומהבחינה הזאת, פה הוויתור הגדול הישראלי שאני רואה, יותר מאשר בנייה של תחנת כוח בעזה או בית חולים בעזה על ידי הטורקים.
כן. נוסיף לזה את כאבן של המשפחות, גם של אורון שאול וגם של הדר גולדין, שזועקים ואומרים, אם כבר הגעתם להסכמים באופן עקיף למעשה עם החמאס דרך טורקיה, איפה סוגיית הבנים שלנו נשכחה שם בין השורות? והשאלה היא, אדוני, האם דבר כזה נשכח, או שטורקיה היא זו שסירבה בכלל להתעסק עם הנושא הזה?
תראה, אני מניח שמה שהטורקים אמרו, שאין להם כאן כל נגיעה, זה החלטה של החמאס, אבל כמובן שזה לא נכון. אני חושב שאם באמת הבנים לא יחזרו הביתה, או אם זה כחללים, יש שם גם 2 ישראלים שהם בחיים שאנחנו יודעים, אחד מהם זה מר מנגיסטו, יהודי ממוצא אתיופי, שאנחנו יודעים שהוא נקלע לשם בצרה. אם הם לא ישוחררו, זו בהחלט החמצה, ואני חושב שפה היה ניתן ללחוץ על טורקיה הרבה יותר. לטורקיה, כמו שאנחנו רואים, יש מנופי לחץ מאוד גדולים על החמאס, במיוחד עכשיו שהם הולכים להזרים לשם 10 מיליוני דולרים בתחנת כוח, תחנת התפלת מים, כמו שאמרנו, בית חולים. מהבחינה הזאת, אני מקווה, עדיין מקווה, שתהיה לנו הפתעה מחר. יש עדיין פחות מ-24 שעות, אבל עדיין יש עוד כמה שעות טובות שאפשר אולי להשיג את העניין הזה.
אוקיי, ושאלה ממש אחרונה לסיום, החזרת השגרירים, החזרת הנורמליזציה, חותמים על הסכם, האם אנחנו לאט לאט יכולים לחזור לימים הטובים של עסקים פורחים בין ישראל לטורקיה, של תיירות ישראלית לטורקיה, או שהימים הללו היו לבלתי חזור?
תראה, זאת שאלה טובה. צריך לזכור שבשנים האחרונות, גם כשהמתח עם טורקיה הגיע לסיוע, כמו עם המרמרה, או כמו במבצע עופרת יצוקה, שאז למעשה התערערו מאוד היחסים, כאשר ארדואן האשים את ראש הממשלה לשעבר אולמרט, שהיה באנקרה, ביקר אצלו במשרד כמה ימים לפני המבצע. למרות זאת, מבחינה כלכלית, היחסים היו מאוד טובים. היום למעשה, ישראל, נמל חיפה, הוא השער של טורקיה לכל מדינות המפרץ. מה שהם העבירו קודם דרך סוריה, הם כבר לא יכולים להעביר דרך סוריה, בגלל כל המלחמה שקורית שם, האלימות. אז הם מעבירים את זה דרך ישראל. הגז הישראלי ותמר או לוויתן יוכל למצוא שווקים מצוינים בטורקיה, אז ככה שמבחינה כלכלית בהחלט אני מאמין שתהיה עליית מדרגה. אבל אם אתה שואל אותי אם היחסים יחזרו לאינטימיות שהייתה קודם, לשותפות האסטרטגית, זה לא, לצערי הרב. אני לא חושב שהיום אנחנו יכולים לתת אמון בממשל הטורקי, בוודאי שלא מבחינת שיתופי פעולה מודיעיניים,
או צבאיים, כן.
או צבאיים, בהחלט.
בהחלט. דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
ערב טוב. עכשיו למה שמתרחש בלונדון, באנגליה, אחרי תוצאות משאל העם, ההתפטרות של ראש הממשלה דיוויד קמרון, ובעקבותיו גם התפטרותם של שרים רבים בממשלה האנגלית, על המשמעות, על ההשלכות. אנחנו עם שליח ערוץ אחד, מגיש מבט בערוץ אחד, יעקב אילון, שלום וערב טוב לך.
שלום לך, אבי.
יעקב, אתה חוזר ארצה הערב אחרי סיקור הדרמה שהתרחשה בבריטניה, בעיקר גם בלונדון, אחרי משאל העם הדרמטי שם. ואני רוצה לשאול אותך איך אתה מסכם את מה שקורה היום, יום ראשון, אחרי הסיפור הגדול הזה, על פני כל מה שקרה השבוע.
מה שקרה הוא שהתנהל קמפיין חזק מאוד, שבניגוד למה שנדמה היה בבירה לונדון, הוא השפיע מאוד על הבריטים שמסביב לבירה, והרקע העיקרי שלו היה הפחדה מכך שהנה מגיעים מאירופה גלים של מאגרים וגלים של פליטים, והם ייקחו לכם את מקומות העבודה והם יעשו לכם את הכלכלה. נכון, לא נכון, לא משנה, זה עבד. וזה יפחיד מספיק בריטים כדי להטות את הכף. ומה שראינו כאן, אם אנחנו מדברים באמת על לונדון, הוא איזשהו הבדל מובהק בין לונדון עצמה, לונדון רבתי שהצביע כדי להישאר באיחוד האירופי, ושאר אנגליה שהצביע לצאת. יש פה פער רציני מאוד, מובהק מאוד, והוא גם הפער שבין האליטה של לונדון, העסקים של לונדון, התקשורת שנמצאת בלונדון, לבין שאר אנגליה, שלא התחשבה יותר מדי בהיגיון, במספרים, בנתונים הכלכליים, והצביעה באופן הרבה הרבה יותר רגשי, לאומני, ובסופו של דבר הביאה לכך שאנגליה יוצאת מהאיחוד האירופי.
וכמובן הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה דיוויד קמרון, ואני רוצה לשאול אותך, יעקב, מה המשמעות המעשית של האנגלים אחרי ההחלטה הזו? מה קורה עכשיו בשטח? האם לא היו יותר מאגרים? מה קורה עם הכלכלה? מה המשמעות המיידית בעקבות התוצאות משאלם?
אתה שואל שאלות מצוינות, ויש עוד הרבה מאוד שאלות כאלה, אבל אין להן תשובה, כי אף אחד לא חשב על היום שאחרי. ומה שקורה פה הוא תוהו ובוהו אחד גדול. הממשלה הקיימת בראשות קמרון, או ראש הממשלה קמרון, אומר, אני לא מתכוון לעסוק בזה. יש באוקטובר ועידה של המפלגה, תבחרו ראש ממשלה אחר. האופוזיציה מתרסקת, כי העומד בראש מפלגת הלייבור, ג'רמי קורבין, תמך בהישארות, וגם שם אומרים לו, אדוני, אתה הפסדת, לך הביתה. יש מרד אדיר במפלגת האופוזיציה, חצי משרי ממשלת הצללים התפטרו היום. אין בעל הבית, אין מנהיג, אין מי שלוקח אחריות. יש הרבה מאוד שאלות, יש אלפי נושאים לעסוק בהם כשזה מגיע לקשר בין אנגליה לאיחוד האירופי. מיסים, מכסים, רגולציה, הגירה, מה קורה עם כל הדברים האלה? אף אחד לא יודע. האירופים חסרי סבלנות, הם מאותתים, לא מאותתים, הם צועקים ואומרים, אתם החלטתם לצאת, אז צאו בבקשה מהר ואל תערערו לנו את כל האיחוד האירופי. הבריטים אומרים, רגע, אנחנו נבחר ראש ממשלה, להיכנס למסע ומתן, אנחנו רוצים לצאת לאט, מסודר, גירושים מסודרים, וגם שנשאר ידידים. בינתיים יש פה מבוכה ותוהו ובוהו אחד גדול, שר האוצר נעלם, ראש הממשלה לא מתכוון להתעסק בעניין הזה עד שיחליפו אותו, כל תומכי היציאה, חברי פרלמנט, מנהיגי הקמפיין, נעלמו כלא היו, ולאף אחד אין תשובה, מה לעזאזל קורה? תוהו ובוהו מוחלט כאן.
ממש תוהו ובוהו, לא יאמן אגב. אתה מדבר מן הסתם עם ישראלים, עם יהודים שמתגוררים בלונדון, קודם כל איך הייתה הצבעה שלהם במשאל העם, וגם מה, אם יש בכלל משמעות ליחסים בין ישראל לאנגליה בעקבות ההיפרדות מהאיחוד האירופי?
כן, אני מוכר להגיד, זו עוד שאלה טובה שאין לה תשובה. שמענו את ראש הממשלה קמרון כמה ימים לפני ההצבעה, אומר שלהישאר באיחוד זה טוב לישראל, יהיה טוב לישראל. אמר, עכשיו אין לו. מה זה אומר? מה המשמעות? אני לא חושב שמישהו יודע. אני לא חושב שמישהו יודע לומר לבריטים מה המשמעות של מה שהם עשו, כי תוהו ובוהו וחוסר הוודאות הוא כל כך גדול, שאף אחד לא יודע לאן הדברים הולכים. האם יהיה ניתוק מהיר יותר, איטי יותר, באיזו צורה, האם זה יהיה על ברוח טובה או פחות טובה, האם תהיה פה מלחמת סחר, מי יודע, וישראל יתור זה. כן, גם לזה אין תשובות כרגע.
והפאונד צונח בסוף השבוע, אז מה זה הזמן לקנות פאונד, יעקב? מה אתה מציע?
שאלה טובה, האם זה הזמן לקנות פאונד? אולי, מי יודע, אולי הוא ירד עוד, כי כרגע התחזית לא בדיוק בהירה, כן? מי יודע מה יהיה? הבורסות צנחו, האם להיכנס אליהן או שזה יותר גרוע? אף פעם אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. זה לא משהו שמישהו תכנן אותו, מישהו צפה אותו, ואני הייתי יותר מכל דבר אחר ממתין לראות מה יקרה, כי הוא איש אין תשובות.
אכן, עכשיו מילה אחת יעקב ברשותך לסיקור התקשורתי של הטלטלה הזו, של הדרמה הזו באנגליה. מה אתה למד מהסיקור התקשורתי הזה? למה אנחנו יכולים אולי להפיק לקחים לגבינו אנחנו כאן בארץ הקטנה שלנו? איזה כותרות משכו את תשומת לבך? איך אתה רואה את התקשורת מול הדרמה באנגליה?
אני לקחתי לעצמי קצת ככה כמה לקחים מקומיים, מה שנקרא. קודם כל, להיזהר עם הסקרים. לא להתלהב מפרשים של 2%, 3%, כאילו זה ראות הכל. צריך להיזהר מזה מאוד. דבר שני, לשים לב לפער שבין מה שנקרא בין לונדון לשאר אנגליה, בין האליטה התקשורתית, הכלכלית, הפוליטית, שמרוכזת במקום אחד ולפעמים חיה בבועה משלה ולא מספיק קשובה למה שקורה מסביב. אני חושב שאלה שני לקחים חשובים שהם רלוונטיים להרבה מקומות אחרים. רגע, מקרה דונלד טראמפ בארצות הברית, שפתאום כל התקשורת הופתעה וכל האליטה הופתעה, ואז התברר שכנראה מחוץ לניו יורק ווושינגטון יש חיים אחרים שצריך לדעת לעקוב גם מה קורה בהם.
וזה לגמרי אפשר להשליך על מדינתנו הקטנה. אם אתה מדבר על לונדון והמסביב, אז יש לנו כאן את תל אביב והפועה והסקרים. מי כמונו למדנו לא להאמין כל כך מהר לסקרים, כנראה שזה כלל עולמי, זה לא רק אצלנו, אה?
כנראה שאנחנו באיזשהו גל כלל עולמי, שאנחנו רואים אותו מטראמפ במקום אחד, דרך מה שקורה בבריטניה במקום שני, ואולי למקומות נוספים בעתיד.
יעקב אלון מגיש מבט בערוץ אחד, תודה רבה לך על השיחה הזו ונסיעה בטוחה ארצה.
תודה רבה ולהתראות.
ואנחנו עם יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
האם אפשר להעתיק את המודל של משאל העם האנגלי למדינת ישראל בסוגיות חשובות?
קודם כל אני נמצא באנגליה, בעצמי. אוקיי. אני פגשתי פה את כל השחקנים הרלוונטיים, החל משר החוץ, ותלה בראשי המפלגות, יועצים פוליטיים, ראשי הקהילה היהודית. אפשר בפירוש לומר שהמערכת הפוליטית הבריטית נמצאת בקאוס.
באמת תוהו ובוהו? כמו שזה מגיע אלינו, זה נשמע שאיש לא יודע מה קורה מחר.
תראה, זה תוהו ובוהו, צריך להבין, זאת מערכת פוליטית עם קודים וכללים מאוד מסודרים, שבסוף מתאזנים ומתקנים את עצמם עם מסורת של למעלה מ-1,000 שנה. אז מסורת שתדע לטפל ולהתמודד עם הסוגיה, אבל זה יכול לקחת כמה שנים עד שהכל יתבהר, כי יש סוגיות מאוד מאוד קשות ומורכבות. זה 40 שנה שהם בתוך האיחוד, והם יוצאים החוצה, וזה נוגע לכל הסוגיות של החיים שרק אפשר לדמיין. מאנרגיה והגנת הסביבה, ומזון, וייצוא, ויבוא, ועובדים, וכל שאלה שאתה רק תשאל. זה הרבה עבודה לעורכי דין, שגם הם לא ידעו לתת את התשובות בדיוק בשנים הקרובות, כי זה עסק מסובך. ולכן, אני חושב שיש לזה גם השלכה מדינית חמורה מאוד על ישראל, כי בריטניה היא גורם מרכזי מאוד באיחוד האירופי, בשולחנות שדנים במזרח התיכון, היא הייתה תמיד גורם מייצב למול לחץ גדול על ישראל. עכשיו לשאלתך. תראה, משאל עם מופיע היום בחוק. אף פעם לא עשו בארץ משאל עם, אבל הוא מופיע בחוק, בחוק שבנט כפה על הממשלה של נתניהו, הממשלה הקודמת. שם מוזכר שכל שינוי בשכונות של ירושלים צריך לעבור משאל עם. וכתוב שם, כלומר גם הכפרים הערביים שמהם יוצאים מחבלים באופן תדיר, ושגדלים שם נערות ונערים במאות אלפים שלומדים על פי מערכת החינוך הפלסטינית, אם נרצה לשנות הסטטוס כדי להיפרד מהפלסטינים, נגיד בכפרים שעוטפים את ירושלים כמו איסאוויה או ג'בל מוקבר, אנחנו נצטרך לעשות משאל עם. אז נשמע אולי אבסורד, אבל למשאל עם פחות יש לו יתרון אחד, שהעם יכריע. ואני חושב שישראל צריכה להכריע אחרי 50 שנה. מצידי, הדבר הנכון להכריע זה הכרעה מדינית ברורה בכנסת, עם הסכם מלא והחלטה להיפרד מן הפלסטינים, אנחנו כאן והם שם.
אבל כלומר, בנוסף ל...
עם שקיבל הכרעה במשאל עם, זה גם אפשרות.
בנוסף לתוצאות הבחירות ולהחלטה של הבוחר בקלפי, משאל עם על סוגיה משמעותית, כמו ההסכם הפלסטיני, היא בהחלט רלוונטית מבחינתך. מדינת ישראל בנויה, אנחנו בסוף לא אנגלים, אנחנו בנויים למערכת כזו, יש לנו את הבגץ ועוד הרבה מאוד ערכאות שאין באנגליה.
מה זה קשור לבגץ? מה קשור בין בגץ?
מחר עתירה לבגץ נגד
מש... האם זה מופיע בחוק? תקשיב, זה עוד פעם, אני אומר לך, זה מופיע בחוק. זה מופיע בחוק של הכנסת. השאלה תהיה איך ובאיזה צורה מנסחים את השאלה, ובאיך ובאיזה צורה מנהלים את משאל העם כמו בחירות. זה לא פשוט, אני בפירוש חושב שהחיסרון בזה זה עוקף את המערכת הפרלמנטרית, שהיא מערכת שלפחות מבוסתת ושמה את הנושאים על סדר היום בצורה מבוסתת. וישראל התנהלה כמעט 70 שנה בלי משאלי עם, אבל יכול להיות שיכול להגיע רגע. בפירוש זה אפשרי, ואני לא שולל את זה. שבנושא כל כך מהותי של סוגיית ההיפרדות מהפלסטינים, כדי שתהיה פה מדינת הלאום של העם היהודי לדורות, ולצורך העניין נגיע להסכם עם הפלסטינים או הסכם בינלאומי עם האזור, יכול להיות שזה הגיע, צריך לדון בזה, זה לא הדבר שהייתי דוחה אותו על הסף.
כן. אני רוצה לשאול אותך גם על ההסכם עם הטורקים.
מה שנקרא לסיום, כי אני בדרך להופעת.
כן, התייחסות שלך אל ההסכם הזה, נדמה שישראל הרבה יותר נותנת מאשר מקבלת. איך אתה רואה את ההסכם הזה?
תשמע, קודם כל לפני שנתיים ניתן היה להשיג את זה, הסכם הרבה יותר טוב. אמרתי את זה אז, אבל מי שפוצץ את זה אז היה אביגדור ליברמן, שהיום נהיה חטלטול מעולף ממשלת נתניהו. אז הוא נתן לנתניהו אישור אור ירוק, אז הם עושים הסכם. תראה, אני חושב שהסכם הרגיעה עם טורקיה הוא חשוב. אין ספק, אבל אני דורש ותובע שתהיה התייחסות לסוגיה של החיילים העיקרים אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה, וכמובן לסוגיה של אברה מנגיסטו,
בן אזרח ישראלי שנמצא שם,
אזרח ישראלי, ועוד אזרח ישראלי בדואי שנמצא שם, הסייד, הם כולם צריכים להיות מטופלים בהסכם באמצעות, כך שטורקיה תפעל בכל דרך בצד ההומניטרי כדי לדאוג לשלומה ולהביא אותם לארץ.
אוקיי, אנחנו מבינים שאתה בלוח זמנים צפוף, אנחנו ניפרד בנקודה הזו של ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, תודה רבה לך. תודה. מאנגליה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. יום שני, 12 בלילה, כאן, בקול חי.
מה לבדיקת משקפיים ולייזר בסטנדרט אסותא במחיר קבוצתי. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464.
אסותא אופטיק.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת קורח 30 ביוני למניינם, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8444. ארסי קולה
בית יצחק, הקו התורני של מרן הראשון לציון פוסק הדור רבנו יצחק יוסף שליטה. לשיעור השבועי ולאלפי שיעורים, הקלטות, שידורים חיים ועוד, חייגו 079-585-2000 079-585-2000.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו.
הלו גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. רק בחברה המרכזית למימוש זכויות 10 שנות ותק, 87% הצלחה בתיקים, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בכל תיק. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלת, לא שילמת.
גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת.
כאן יוסי גרז מנכ"ל רוגע נופש כהלכה. כמו תמיד, אנחנו נדאג לפרטים הקטנים כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת.
הצטרפו גם אתם. לפרטים 072-235-4444.
אהלן, כאן אסף גרנית. אצלי במטבח אין הנחות. בנאמן מסתבר שיש.
קונים ממוצרי החנות בשווי 200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים בלבד.
נאמן, get cooking.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
הכניסו את הברכה אל ביתכם. מוסדות שלום היהדות מזמינים גם אתכם להצטרף לרבים שכבר ערכו בביתם את טקס ברכת ושמירת הבית עם הגלימה הידועה של הצדיק הידוע בסגולותיו רבי סלמן שלמה עליו השלום, ובהשתתפות רבנים חשובים. לתאום והזמנות חייגו 0777-188849 0777-188849.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש. עם ערכת סדר הפרשת חלה, מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו, 1-842-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
לכל מסעדה אליה ליפה נכנס,
פפסי מקס, זה מה שאני מחפש.
אבל מה עם מסעדת ההיימיש הטובה ביותר? תצביעו עכשיו בטלמסר 0723-770-780 או באתר פפסי מקס טופ היימיש פוד, ותוכלו לזכות בזוג כרטיסי טיסה לפראג.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
שלום, כאן שמעון פרץ הסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו, בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם, 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
עם ערך צבור, לנסוע זה ממש לא סיפור. מהיום תוכלו לטעון מראש את כרטיס הרב-קו שבידיכם בהסדר ערך צבור, ולנסוע ברחבי הארץ באוטובוסים וגם ברכבת ישראל. נוסף על כך, בכל טעינה תהנו מהטבה, תוספת של 20% לסכום ששילמתם, או הנחה בהתאם לפרופיל האישי. ערך צבור אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים. פרטים באתר משרד התחבורה או בכוכבית 8787. ערך צבור, פשוט לנסוע. משרד התחבורה והרשות הארצית תחבורה ציבורית.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום לזהבה שאול.
שלום וברכה.
אמא של אורון שעדיין נמצא ברצועת עזה. אתם יחד עם משפחת גולדין שואלים שאלה קשה, איך הילדים שלנו לא כלולים בהסכם עם הטורקים. שמחה גולדין, אתה מצטרף אלינו? מיד, הוא יהיה איתנו גם. זהבה, אני רוצה לשאול אותך, קיבלתם תשובה ממישהו לשאלה הזו?
ממי אתה מצפה שאני אקבל תשובה? ברגע שאני אקבל תשובה, אני אדאג להעביר את זה הלאה. אבל כרגע זה עדיין עומד בעינו, שאנחנו לא מוכנים שההסכם הזה יחתם בלי שיש שם הפסקה שאורון והדר חייבים לחזור הביתה.
והנה ההסכם הזה נחתם בלי הפסקה הזו, ואני רוצה לשאול אתכם, אותך, אולי גם נצרף לשיחה את שמחה גולדין. שלום לך שמחה.
ערב טוב.
אביו של הדר. אני רוצה לשאול את שליכם, אני חוזר שוב לזהבה, אתם רואים בהסכם הזה סוג של הזדמנות אולי משמעותית כדי להחזיר את הבנים, למרות שזה הסכם עם טורקיה ולא עם החמאס ולא...
ההסכם, אני מדבר?
כן, תתחיל, אתה בבקשה.
כן, זה בסדר.
תראה, במשך השנתיים האחרונות, זו ההזדמנות הראשונה מאז צוק איתן, זה המבחן הראשון של הממשלה, להראות את הרצינות שלה, ולהראות שבאמת מה שראש הממשלה אמר במשך שנתיים, הוא מתכוון לזה והוא עומד מאחורי הדברים האלה. הוא אמר לנו יותר מפעם אחת, בכל הסכם שנוגע לעזה, תנאי מוקדם, pre-condition בלשונו, יהיה החזרת הדר ואורון לקבר ישראל. וזה הניסיון הראשון, והוא לא עומד בו. זה לא הסכם עם טורקיה. טורקיה היא מנהיגת האחים המוסלמים, וטורקיה היא הפטרון של החמאס. אם היו לוחצים מספיק על טורקיה כדי להשיג את ההסכם הזה, הדר ואורון היום היו פה אצלנו בארץ ישראל. ומשום שזה לא נעשה, זה נראה בינינו מעשה רע מאוד, זה פגיעה במורל הלאומי, זה מתן פרס לחמאס, וזה מזמין את הפיגוע הבא, זה מזמין את החטיפה הבאה. את כל הדברים האלה, המשפחות שלנו ניסו למנוע במשך שנתיים, וראש הממשלה, בשיחות שלו איתנו, הוא כל הזמן הלך בכיוון הזה. ולכן זה לא סתם הסכם, וזה לא סתם טורקיה, זה הסכם עם הפטרון של החמאס.
אתה אומר ברגע שטורקיה עם הפטרון של החמאס, אז זה מכתובת לשיחות כאלה. מצד שני, הטורקים אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו לא קשורים, אין לנו שום מידע, אנחנו לא בעניין, אנחנו בסך הכל רוצים להעביר אוכל, מזון, לרצועת עזה. אל תכניס
תראה,
אותנו.
הדר ואורון צריך להגדיר אותם, מדינת ישראל צריכה להגדיר אותם כבעיה הומניטרית. והומניטרי, תמורת הומניטרי. רוצים להכניס מזון ולהקים בית חולים ולארגן להם שם תחנת כוח? הדבר ראשון צריך לעשות זה להחזיר את הדרישה ההומניטרית של מדינת ישראל. והדרישה ההומניטרית זה להחזיר חללים לקבר ישראל. זה הדבר הדתי, זה הדבר הלאומי, זה הדבר היהודי המובהק והיחידי שיכול לעלות על הפרק. אני לא מבין איך אדם הולך אפילו להתמקח על עסקה מסוג הזה, ולא מביא את זה בראש סדר עדיפויות.
אני רוצה לחזור אלייך, זהבה שאול.
מה אומר אצלנו בראש סדר עדיפויות, גל? על מה אנחנו מדברים?
כן. זהבה, אני רוצה לשאול אותך, אולי המאבק, או לא יודע אם לקרוא לזה מאבק, אולי היכולת שלכם להחזיר את הבנים הביתה, הכלים שיש ברשותכם, אולי אתם בעצם משתמשים בכלים עדינים מדי, אולי אתם עושים איזשהו גל מחאה שקט, אנחנו לא רואים שם הפגנות או מפגני כוח, לחץ על הממשלה, אתם מתראיינים, מדברים קצת עם התקשורת, לא מעבר לזה. אתם שוקלים להחריף צעדים, גברת זהבה?
אנחנו כבר הכרחנו את הצעדים, ויש לנו אוהל מתחת לבית ראש הממשלה, וכל המשפחה נמצאת שם, ואנחנו נעשה את כל מה שאפשר, את כל מה שאנחנו יכולים, על מנת להחזיר את הבנים שלנו הביתה. זה את בני שאול אורון ואת הדר גולדין. לא ייתכן, לא ייתכן, וזה לא ראוי שממשלת ישראל תפקיר את הבנים שלנו. הם שלחו אותם לצוק איתן, הם חייבים להחזיר אותם, ולא מעניין אותי באיזה צורה.
ואני רוצה
לא
שאלה...
מעניין אותי.
שמחה, אולי תענה גם אתה לשאלה הזו, מבחינתכם אתם מפעילים את המקסימום שאתם יודעים, או שזה באמת אסטרטגית, אתם אומרים אנחנו לא רוצים לפעול מעל הראש על המערכת?
לא, תראה, אני חושב, המשפחת גולדין, כמובן אנחנו מכבדים את המשפחות האחרות, ובוודאי משפחת שאול, הדר ואורון הם אחים לקרב, ואת שניהם צריכים להביא. אני חושב, אז מה שמשפחת גולדין תעשה, היא לא תשב רק באוהל, כמובן שנבוא להביע הזדהות, אנחנו נסתובב בכל הארץ, אנחנו נהיה בכל מקום. ההפגנות, כפי שעשו בתקופת גלעד שליט, יצרו שיתוק בכל הארץ. כתוצאה מזה ששחררו את גלעד שליט, שחררו את כל המפקדה של החמאס. והמפקדה של החמאס היא זאת שהביאה להם את האסון. היא זאת שיצרה את מפקד צוק איתן ואת האסון שבצוק איתן.
כן, יש גם הבדל. אתה רואה גם הבדל בין גלעד שליט שהיה חי ובריא מול, עם כל הכבוד, בסוף אנחנו מדברים על שני חללי צהל שוודאי שצריכים לעשות הכל להביא אותם לקבר ישראל.
לא הבנתי, באיזה רשת אני מדבר?
אני שואל את השאלה בלי קשר.
להביא חלל לקבר ישראל
זה לא פדיון שבועי.
זה חסד של אמת.
זה נכון, אבל זה לא פדיון שבועי.
נו ו?
לא, לכן אני שואל, אולי יש הבדל, נכון? שחררו שם את רבי המרצחים.
ההבדל הוא הפוך. כשאנחנו מדברים, כשאנחנו בתור לוחמים שמגינים על עם ישראל, אנחנו שולחים את החיילים להילחם, אנחנו אומרים שלא משאירים אף חייל בשטח. אנחנו מחזירים אותם, או חיים, או פצועים, או מתים. זו ההגדרה של צבא הגנה לישראל. זו ההגדרה שנשענת על אושיות יהודיות ולאומיות ציוניות. מי שלא מבין את זה, אז יש בעיה, יש לו בעיה. ולכן, יש כמובן הבדל בין שבוי לבין חלל, אבל ההפך, דווקא חלל, חייבים, יש מצווה להביא אותו לקבר ישראל.
בהחלט, אני רק אוסיף לך עוד משהו, ככה בהיבט ההלכתי על העניין הזה, ברגע שחלל לא מוחזר לקבר ישראל, זה פוגע באופן מיידי במורל של החיילים שנמצאים בשטח, שלוחמים בשטח, והרי הוא בעצמו נקרא פיקוח נפש, כי הוא פוגע בשלומם של החיילים שהמורל שלהם עלול לרדת כתוצאה מהחזרת גופה של חייל צהל לקבר ישראל. אני שומע את הדברים, בואו ככה נקרא למאזינים גם להתפלל.
בואו אני אגיד לך דבר אחד, אתה שואל שאלה ואתה גם עונה עליה.
לא, אני רק הוספתי הערה קטנה בעניין ההלכתי, אבל בבקשה, המיקרופון שלך, גברת שאול.
לא, זה בסדר, זה בסדר. כל מה שנאמר זה בהחלט, בהחלט אמור גם לגבי הבן שלי.
עם ישראל כולו מחבק אתכם ותומך במאבק שלכם, ואכן מכאן גם הקריאה שוב לממשלה, לכל מקבלי ההחלטות, להחזיר את החללים הקדושים הללו לקבר ישראל, הבית שלהם. למקום שבו הם אמורים להיות. אני מודה לשניכם, שמחה גולדין, אביו של הדר, וזהבה שאול, אמא של אורון. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. אנחנו עכשיו במעבר לאזרח ישראלי חי שנמצא שם. גם המשפחה שלו מנהלת את המאבק שלה, בשפה שלה, ביכולת שלה, כדי להביא את הבן שלהם לקבר ישראל, סליחה, לישראל. הוא חי, אנחנו מדברים על אילן מגיסטו, אחיו של אברהם. אילן, שלום לך.
שלום לך, שלום.
אתם לא יודעים מה שלומו של אברהם, איפה הוא, מה איתו, מי הרגע שהוא חצה את הגדר, לא קיבלתם שום מידע, נכון?
המידע שיש בידינו כרגע זה שהוא מוחזק בארגון חמאס, יש פה שמות של האחראים להחזקה, אבל מה מצבו הבריאותי הנפשי, אין לנו שום מושג, וחמאס מונע את הזכות ההומניטרית הבסיסית שלו, ועל זה אנחנו יצאנו מול משרדי ראש הממשלה היום, למחות על העוול הזה, שלא ייתכן שראש הממשלה ילך לעשות הסכים עם טורקיה, שזה האימא של חמאס, לעשות להם את כל הסעיפים ההומניטריים, ולא דרש את החזרתו של אח שלנו עבירה הביתה.
כשאתם דורשים את הדרישה הזו, אילן, ויש כמובן את אתה יודע, הכאב של משפחה, שאח נמצא שם וגם מצבו הבריאותי, זאת לא פעם ראשונה שאתם מעוררים איזשהו מפגן. היה לכם לפני שנה, אם אני לא טועה, ניסיון גם של הפגנה כזו, וקיבלתם אז התייחסות מהממשלה, מראש הממשלה. מה אמרו לכם אז? התחייבו שיחזירו אותו? מישהו נתן לכם הבטחה כזו?
אני קיבלתי שיחה טלפונית מראש הממשלה יום שישי, שבת האחרונה. לפי השיחה הוא לא הבטיח כלום, כמו שלא הבטיח כלום למשפחות הנעדרים של החיילים. ואז החלטנו להיאבק על השבתו של אח שלי. לא ייתכן שיעשו הסכמים עם טורקיה, הומניטרי, אבל את הזכות הבסיסית של ישראל הם לא דורשים.
כלומר, אפילו הבטחה לא קיבלת.
לא, לצערי הרב, ראש הממשלה אמר אני אעשה את כל המאמצים, אבל אני חושב שהמשפחה נתנה לו אמון למעלה משנה ותשעה חודשים, וזה שעת ההוכחה שלו. ואני תמיד אומר ששמירה על עבירה זה שמירה על הביטחון ההומניטרי של ישראל. זה לא מדובר במקרה של עבירה, גם אם זה היה משהו אחר, אסור להוריד ראש לכל עבר של חמאס. לצערי הרב, אנחנו והרבה מאזרחי ישראל מורידים ראש לכל עוול, במקום להאשים אותם שיש פה החזקת אדם חף מפשע, מנצלים את המצוקה הנפשית שלו, אנחנו תמיד מאשים את עצמנו, הוא עבר בדעתו וכל מיני תירוצים עלובים.
בוא רק נציין שעברה גם מזקוק לתרופות ולטיפול צמוד, ולא מדובר באדם שיכול להחזיק את עצמו או לדאוג לעצמו מבחינה רפואית, וגם האום וגופים בינלאומיים כלל לא מעורבים במצבו הרפואי, לפחות על פי ידיעתנו, נכון?
נכון, לצערנו הרב, גם ארגון הצלב האדום, שהיינו בשוויץ עם המשפחה, וראש הצלב האדום הבטיח שיקח את הנושא לידיים, ולצערנו עד היום אין לנו שום מידע עליו, לכן אנחנו גם מתכננים יום שלישי הקרוב מול הצלב האדום, להפגין שמה, בשעות אחר הצהריים, לומר לו, האם חמאס הוא מעל החוק הבינלאומי ההומניטרי, או שלא. הגיע הזמן שהצלב האדום יביע דעה בנושא. האם הוא נותן יד חופשית לחמאס, לתפסף ולרמוס את ההומניטרי, או שיש לכם דעה. אם זה היה איזה אסיר ביטחוני, או שובט רב, הם היו מגנים וצועקים על זה. ופה יש פה שתיקה רועמת, ואנחנו לא נקבל את זה.
אילן מגיניסטו, אחיו של אברה. אנחנו מאחלים גם לך, למשפחה שלכם, שתזכו לראות את אברה בהקדם, בריא ושלם. תודה רבה לך.
תודה לך, מרדכי לוין. תודה.
ערב טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ילדים, הצבתם כבר כרזת ניקיון משלכם? אנחנו רוצים לראות אותה. חייגו עכשיו ל-1-900-52-92-93, השאירו לנו פרטים מדויקים, ואולי נציג רדיו קול חי יפתיע אתכם בבית עם אופני הרים במתנה. ילדים יוצרים ירושלים נקייה.
צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? תעודת לידה או כל שירות אחר מרשות האוכלוסין וההגירה? אם נספר לכם עכשיו על כל הפעולות שתוכלו לבצע בעמדות לשירות עצמי, על המערכת החכמה לניהול תורים ועל הלשכות החדשות שנפתחו ברחבי הארץ כדי שלא תפסידו זמן יקר וגם כסף, לא יישאר לנו זמן לומר לכם שאולי אתם בכלל לא צריכים לצאת מהבית ותוכלו לבצע מגוון פעולות באתר. אז לפני שאתם יוצאים לרשות האוכלוסין, ייכנסו לאתר ותתעדכנו. לרשותכם לשכה חדשה, ירושלים דרום בהר חומה. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
הסרת משקפיים בלייזר בסטנדרט אסותא במחיר קבוצתי. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464.
אסותא אופטיק.
עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו 40 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
נשים יקרות, שימו לב, מסע הישועות בהדרכת הרבנית צירה מורגנשטרן יוצא ביום רביעי למציוון 6 ביולי וחוזר ביום ראשון ד' בתמוז 10 ביולי. במהלך המסע נבקר בציונים הקדושים של אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש, סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ורבנו נחמן מברסלב באומן. זכותם תגן עלינו אמן. אירופנים, 02-880-80. חייגי עכשיו, מקומות אחרונים, 02-880-80.
תלפן ודאי את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
בניתם בית, חדר או מרפסת, ובתוך כך נדרשתם לשלם אגרות בנייה או היטלי פיתוח גבוהים? גולן מיסוי, מומחים בחיסכון עשרות אלפי שקלים באגרות בנייה והיטלי פיתוח. אל תתמהמהו, חייגו עכשיו ותקבלו בדיקה ראשונית חינם. 03-577-2121 03-577-2121. גולן מיסוי, כי הכסף שלך חשוב גם לנו.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
בת ישראל יקרה, אצלנו בקריית חינוך לבנות תקבלי יחס חם ואוהב, לימודי קודש ולימודי חול ברמה גבוהה במגוון מסלולי לימוד הכוללים הוצאת תעודת בגרות מלאה ולימודי מקצוע. זו ההזדמנות שלך להצטרף למאות הבוגרות שלנו מכל רחבי הארץ שכבר בנו בית נאמן בישראל. והשנה מסלול מיוחד לנרשמות לכיתות י' א' י' ב', מסלול טכנולוגי ייחודי המשלב לימודים באווירה תורנית מחבקת תוך לימודי מקצועות מבוקשים, קואוצ'ינג, איפור, ספרות, מלונאות, צילום, דרמה ועוד. מספר המקומות מוגבל. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-704-400. מגדל אור, למען דור העתיד. בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה.
טעם חדש הגיע לירושלים. אלומה, מסעדת בשרים ודגים כשרה למהדרין בניצוחו של השף מיכאל כץ. מלון קראון פלאז'ה, העלייה אחת ירושלים. להזמנות 02-643-7555.
לחם?
יש!
חלב?
יש!
חיתולים?
יש!
סבון כלים?
יש!
תאורת חירום?
תאורת חירום? אבא, אין מלחמה באופק.
נכון ילדים, כרגע אין מצב חירום, אבל אבא אחראי נערך כבר עכשיו, גם בשגרה, גם בחג, חשוב להיות ערוכים לכל מצב. מציידים את הבית עוד היום בציוד חיוני לשעת חירום. תאורת חירום, פנס, טלפון, מטען לנייד ומכשיר רדיו. לרשימת הציוד המלאה התקשרו 104, חיוג חינם מכל טלפון, או ייכנסו לאתר www.orf.org.il.
לא משנה מה קורה, אנחנו ערוכים לכל מקרה.
תמיד רצית מקצוע שידבר אלייך, מקצוע עם נשמה. זה הזמן להצטרף לקורס רפלקסולוגיה במכללת מעיינות. צוות מכללת מעיינות מזמינות אותך ליום הפתוח שיתקיים ביום שלישי, כ"ב בסיוון, 28 ביוני. מכללת מעיינות, מחויבות להצלחה שלך. להרשמה חייגי 02-651-0888.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עורך בחדר חרדים מני גר שוורץ, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
אנחנו מסכמים את שבעת ימי האבל, ימי השבעה לאחר פטירתה של אשת חבר רבנית יעל כהן, עליה שלום, אשת חבר למרן נשיא מועצת חכמי התורה רב שלום כהן. במהלך ימי השבעה אנחנו רואים לצד האלפים שבאים לנחם, בני תורה ואברכים, גדולי ישראל, ראשי ישיבות, ואולי המאפיין הבולט, מראש הממשלה, נשיא המדינה, שרים, כל צמרת המדינה ראו לנכון להגיע ולנחם את מרן הרב שלום כהן. יש לזה משמעות? זאת אמירה? איך אתה רואה את זה?
עדיין לא נסתיימו ימי הישיבה, וכבר עכשיו אפשר בהחלט לומר שפחות מבחינת ההנהגה הפוליטית בישראל, העניין הזה שההנהגת ש"ס, ההנהגה הרוחנית של ש"ס, היא אצל בידו של מרן חכם שלום כהן, היא הבנה שנפלה בראש כולם, כי אנחנו רואים באמת את המצעד של כולם, ממש מימין ומשמאל שמתייצבים, גם לשעברים וגם נוכחים, כולם ממש מתייצבים שם במצעד בלתי נגמר של פוליטיקאים בהנהגה הנוכחית ובהנהגה בעבר, שמתייצבים וכל אחד משוחח עם חכם שלום, כמה מהם מבקשים אפילו לתאם פגישות אחרות, כמו ראש הממשלה נתניהו שביקש גם להביא את בנו בעתיד לקבל ברכה, וגם ביקש לשוחח עם חכם שלום בעתיד בעניין חוק השבת, שזה למעשה הנושא אולי הנפיץ ביותר של הימים האחרונים בממשלה, נוכח היוזמה הזו להביא איזושהי הצעת חוק שתפר את הסטטוס קוו, ועלת כל הנושא הזה של התחבורה הציבורית בשבת וכדומה מחדש לסדר היום. אבל בהחלט, גם הנוכחות הזו, כמובן מלבד רבנים, ראשי ישיבות, ושאר עמך בית ישראל שמגיעים לנחם, זה מה שיכול ללמד אותנו, כי ההבנה
אגב, הזאת... אגב, אם אתה מדבר על ההנהגה והצמרת והשיחות האישיות שהיו שם, אז אחד הדברים המעניינים אולי שנאמרו היו של השר משה כחלון.
נכון, מדבר על הסכום, על הכסף של התורה.
מעניין מאוד, מדבר, כן.
כן, הוא, למעשה אנחנו שומעים פתאום גאווה אפילו של כחלון לכך שהוא העביר את אותם 80 מיליון שקלים בשבוע האחרון, עבור העלאת ערך הנקודה לבחורי הישיבות. כלומר, ההישג הזה של גפני שטף אמר שבסופו של דבר כופף אותו, אבל הנה, כשזה מגיע מול פניו של גדול הדור, של חכם שלום, אז ככה הוא מוצא את ההזדמנות להתגרות בכך, הוא אומר, ודאי עבור תורה, אני אעביר סכום שכזה, כשבתוך 40 מיליארד, אז בטח אפשר להעביר סכום שכזה.
כן, הוא סיפר סיפור, אני אומר את זה ככה, בחותר הציטוט כמעט מדויק עם מה שהוא סיפר, הוא אומר ככה, אבא שלי היה אדם מאוד עני. התפרנס בדוחק ממשכורת של 4,000 שקל בחודש. כשהוא נפטר, פתחנו את החשבונות שלו ונדמנו. ראינו לא מעט תרומות שלו למוסדות תורה, לישיבה אחת נתן 24 שקלים, למטיב את 40 שקל, וכן הלאה. זה אולי נשמע מעט, אבל עבורו מדובר היה בסכומים משמעותיים, אומר השר כחלון. הוא ממשיך ואומר, לאבא היו רק 4,000 שקלים. לי במשרד האוצר יש מאות מיליארדים. אז מה, אתן רק 24 שקל לישיבות? מה פתאום? אתן 80 מיליון ואוסיף כמה שאני רק יכול. וככה באמת אמירה מעניינת, דברים שנאמרים ברגע האמת, אתה יודע.
גם ברגע האמת וגם בסיומו של השבוע הזה, שצריך לומר, הוא עשה כמה צעדים באמת בשביל לחזק חזרה את הקשר עם גפני, למרות ההתפרצות שלו בישיבת הממשלה בשבוע שעבר. כן, כחלון בהחלט מבין שגם הקשר עם החרדים חשוב לו ואסור לו להצטייר כמי ש... מתנגד לעולם התורה או לעולם הישיבות, וזה עידן חדש בטח כשאנחנו זוכרים את שר האוצר הקודם.
מני גרשבר, צורך בחדר חרדים, תודה רבה לך, ושיהיה רק בשורות טובות, שמחות, תודה רבה. אנחנו גם מכאן, עם ישראל כולו כמובן שולח תנחומים למרן נשיא אצל חכמי התורה, הרב שלום כהן, לכל המשפחה הנכבדה והכבודה, משני הצדדים, משפחת בן שמעון, משפחת כהן, שרק בשמחות ובבניין ציון וירושלים ננוחם. אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת אסתי פדד, לישי פופובסקי הטכנאי, נשוב לאחר חדשות השעה 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
שלום, אני חגית בת 40 מירושלים. נחשפתי לעוצמת הרכות, ומאז השתפרו מערכות היחסים שלי ללא היכר. פרצתי והצלחתי בכל תחומי החיים. אני ממליצה להתנסות.
גם אתן מוזמנות לסדנה משנה חיים לנשים בלבד עם עוצמת הרכות. בתאריכים זין וחד בתמוז, 13-14 ביולי, בית וגן ירושלים. חפשו עוצמת הרכות בגוגל או התקשרו לטלפון 02-67-41-666.
בית יצחק, הקו התורני של מרן הראשון לציון פוסק הדור רבנו יצחק יוסף שליטה. לשיעור השבועי ולאלפי שיעורים, הקלטות, שידורים חיים ועוד, חייגו 079-585-2000 079-585-2000.
אתם מוזמנים עם כל המשפחה לפגוש את הצד היפה של ישראל בחוויית הנתינה הישראלית. סיור אינטראקטיבי מרתק ומפתיע בבית יד שרה בירושלים. 90 דקות מרגשות המאפשרות לכולנו לקחת חלק פעיל בעולם של נתינה ושל אחווה. בימים א' עד ה', מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. הכניסה ללא תשלום ובתאום מוקדם בטלפון או באתר האינטרנט. חוויית הנתינה הישראלית בבית יד שרה ירושלים.
בית המשפט פסק, רייבן תפצה את אופטיקה אלפרין ב7 מיליון שקלים.
אנחנו ניצחנו ואתם הרווחתם, לכן אני מכריז על מבצע חסר תקדים.
מסגרת ראייה עד 900 שקלים ב90 שקלים בלבד, עכשיו באלפרין.
אהלן, כאן אסף גרנית. אצלי במטבח אין הנחות. בנאמן מסתבר שיש.
קונים ממוצרי חנות בשווי 200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים בלבד.
נאמן, get cooking.
דוקטור, אני מרגיש טוב. הבעיה היא שאני לא מרגיש סופרב.
גם אתה רוצה להרגיש סופרב? קורקום בתוספת ביפרין מבית סופרב. ליעילות מרבית ובאישור הבדת צעדה החרדית. סופרב, במשפחה, בבריאות ובתוצאות. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
אתה בסופר? אז תקנה גם מרגרינה של שמרית, אבל שים לב, רק מרגרינה שמרית ללא שומן מוקשה.
חדש, מרגרינה שמרית ללא שומן מוקשה. מהיום אפשר לאפות פרווה בלב שקט.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700, כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
שימו לב, שימו לב, מבוקשת סגית אבו צ'יפס, הידועה גם בשם סגית הזהב. כל היודע פרטים על מקום המצאה יזכה ב-100 שקלים לקניית משחקים.
מבצע סגית הזהב של טאפו צ'יפס יוצא לדרך. מצאתם סגית אבו צ'יפס עם סרט המבצע שחלקה הפנימי בצבע זהב? זכיתם ב-100 שקלים לקניית משחקים ברשת מחסני אבות ובנים. טאפו צ'יפס, טבעי שזה הכי טעים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
יש לימודים ויש לימודים בטכניון. ההרשמה בעיצומה לשלוחות הטכניון החרדי ברמת גן וירושלים. ניהול פרויקטים בבנייה, מומחי אבטחת מידע, בודקי תוכנה, הום דיזיין וייעוץ אסטרטגי. אם מה שחשוב לכם בלימודים זה מקצוע עם פרנסה שנלמד במקום יוקרתי, הטכניון זה המקום בשבילכם. הלימודים ברמת גן ובירושלים לגברים ונשים בהפעדה מלאה. התקשרו עכשיו 03-8080-900.
אסותא אופטיק, הסערת משקפיים בלייזר, כוכבית 84-64.
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
שלום, רונן אבי קסר מחברת קרן ירושלים המאוחדת.
שלום וברכה.
ספר לי על הפרויקט המצליח גבעת אדומים.
מדובר על קרקע פרטית בטאבו. הקרקע נמצאת בסמיכות לעיר מעלה אדומים, כ-7 קילומטרים עברית מירושלים.
ממש בפרברי ירושלים. האם הקרקע מיועדת למגורים?
אכן, אכן. קרוב לירושלים. כן, הקרקע מיועדת למגורים. על הקרקע אמורים להיבנות אלפי יחידות דיור בבנייה רוויה, בנייה לגובה.
האם גופי התכנון מעוניינים בקידום התוכנית?
אכן, כן. הקרקע נמצאת בהליך תכנון מתקדם, יש לתיק התכנון מספר, והעסק ברוך השם רץ. מכרנו בחסדי השם כבר מאות יחידות.
תודה רונן אבי קיסר, אז חייגו עכשיו לקרן ירושלים המאוחדת, כוכבית 2567, וטענו מיחידת קרקע ב-71 אלף שקלים בלבד, כוכבית 2567.
יש קולות שאי אפשר לשכוח. תחרות ילדי הפלא הבלתי נשכחת חוזרת בעונה חדשה ומרגשת. להשתתפות חייגו 1-952-9293, שלוחה 5, כל הנערים. במוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש ב-11, רק כאן בכל חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
כל חי
שעות כל חי, השעה 8.
ערב טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת ערב ברומא, שם ייפגש עם עמיתיו וידון עמם בנושאים העומדים על הפרק ובשיתופי פעולה אפשריים בין המדינות. ששנים לאחר פרשת המאמרה ישראל וטורקיה לקראת הסכם פיוס. צוותי המסע ומתן מאנקרה מירושלים יסכמו היום על הסכם הנורמליזציה בין המדינות. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי רוב הפרטים כבר סוכמו. בין היתר, ישראל תשלם 21 מיליון דולרים פיצויים למשפחות קורבנות ההרוגים במאמרה, והטורקים נסוגו מדרישתם להסיר את מה שמכונה המצור מרצועת עזה, אך טורקיה תוכל להעביר סחורות לעזה דרך נמל אשדוד. פרשת רמי סדן, נציגי הציבור של הרשות השנייה בדירקטוריון חדשות 10 ביקשו שתארך הצבעה מחודשת בעניין